היי חברים, כאן מיטל צ'סנר, יחד עם רועי.
אהלן.
היום אנחנו בפרק לבקשת עסקים רבים שפיתחו קורס דיגיטלי, והקורס לא נמכר מספיק טוב, או התוצאות שלו הן מאוד מוגבלות, ושאלו אותי מה עושים. איך יודעים, איך מזהים, למה זה תקוע, ואיך... איך כן מוכרים בצורה טובה, איך כן מרוויחים מקורס דיגיטלי. אתה יודע, אני אספר לך, רועי, שכשישבתי לתכנן את הפרק שאנחנו נקליט היום, בכלל ככה כמה פרקים קדימה, תהיתי אם אני אמורה לעשות אולי סדרת פרקים ולקרוא לה איך לא עושים עסקים. למה אני אומרת את זה בהקשר לנושא הזה? כי לפעמים... יש איזשהו נושא שעסקים שואלים אותי לגביו, וזה מבחינתי פתח להסביר ולהבהיר דברים ככה יותר גדולים, יותר רחבים, וזה אחד הנושאים, אז על זה אנחנו נדבר היום.
מעולה. אגב, את רוצה לפני שאנחנו מתחילים להגיד, הרי יש כל מיני סוגים של קורסים דיגיטליים, יש איזה משהו ספציפי, או שאת מדברת על קורסים דיגיטליים באופן כללי שלא עובדים?
זהו, זה לא ש... קודם כל, זה לא שלא עובדים, אני כן, אני אסביר את הסיטואציה, שאני מניחה שלא מעט עסקים נתקלו בה, או גם עסקים ששמעו שכדאי מאוד ליצור קורס דיגיטלי, והוא ימכור לנו הרבה כסף, כדאי מאוד להזין לפרק הזה כדי להבין לקראת מה אנחנו הולכים.
אחלה.
כשאני מתארת את הסיטואציה הזו, או 90% מהעסקים שפנו אליי בעניין הזה, באתגר הזה, תיארו לי סיטואציה כזו. פיתחתי קורס דיגיטלי, לרוב זה קורס שהם הלכו והשקיעו לו מעט, תכננו קורס בנושא מסוים, הקליטו אותו מראש. ברוב המקרים מדובר בעסקים שבאמת עבדו מאוד קשה, עשו הפקה יפה, השקיעו הרבה מתוך באמת רצון להועיל, וראיתי את זה בתחום הורות ומיניות וסטיילינג ואפייה וכאלה. ואפילו יצרו סביב הקורס איזושהי מעטפת שאפשר לקבל תמיכה ואפילו ליווי מסוים וכאלה, ובאים ויוצאים עם הקורס הזה לאוויר, ובעצם מנסים למכור אותו ולהרוויח ממנו כסף, כי שמענו בכל מקום שאם אתה נותן שירות טוב ויש לך ידע טוב, בוא תמנף את הידע שלך ובוא תעשה ממנו כסף בזמן שאתה... לא צריך כל הזמן לעבוד, תיצור קורס דיגיטלי, הוא ישכפל לך את הידע, אתה תוכל לנוח על החוף, לא יודעת איפה, ויהיה לך מזה הרבה כסף, ועסקים באים, ובאמת עושים את כל מה שצריך כדי שזה יקרה, ומגלים שזה לא ככה. מה מגלים בפועל? הם מקדמים אותו. לרוב, בפרסום ממומן בעיקר, משקיעים לא מעט כסף. עכשיו, זה פשוט מדהים, כי אצל כל העסקים שפנו אליי בעניין, יש תהליך מאוד דומה. עלו איתו לאוויר, בהתחלה היו רכישות יפות, בשלב מסוים זה התמתן ויש פחות רכישות, אפילו הפך להיות שלילי. מה זה אומר שלילי? הם מפרסמים בפרסום ממומן, והעלויות של הפרסום הממומן יותר גבוהות מההכנסות בעקבות הקורס.
כן.
הם באים למקדם, או לצורך העניין לאיש הפרסום, או באים אליי ואומרים, אומרים להם, תשימו יותר כסף על הפרסום, תדייקו את המודעות, תדייקו את הדף, עוד כל מיני כאלה דברים, ממשיכים, קורה פה, נכנסים לאיזשהו לופ שהם רק מוצאים את עצמם, משקיעים יותר כסף, והרווח קטן, אם בכלל, אפילו נשחק, אפילו במינוס, אפילו הפסד, וזהו, ואז, זאת אומרת, זאת הנקודה שהם פונים אליי. זאת הנקודה שבה זה נתקע, ואני רוצה היום להסביר למה זה קורה, ואיך לעשות את זה אחרת. אז יש פה כמה דברים חשובים שאני רוצה לשים עליהם דגש. קודם כל, ואתה, רואי, תרגיש נוח ככה לשאול ולאתגר אותי, כי לפעמים הדברים מאוד מסודרים לי בראש, ואני לא שמה לב לדברים שאני אולי פספסתי בלדבר עליהם. אז... קודם כל, אני לא מדברת עכשיו על תוכניות ליווי. אני אישית בעסק שלי פועלת בתוכניות ליווי, ואני מנחה עסקים לעבוד בתוכניות ליווי. לא על זה אני מדברת היום, אוקיי? שיהיה מאוד מאוד ברור, אני כן מדברת על קורסים דיגיטליים. קודם כל, אני חייבת להגיד משהו על המוצר הזה. קורס דיגיטלי, בכל המצבים שאני ראיתי שעסקים מפרסמים מלמדים, מנחים אחרים לעשות קורס דיגיטלי ומספרים להם שהוא ימכור הרבה, הם לא מספרים להם דבר אחד. הם לא מספרים להם שכדי שהוא ימכור הרבה וייצר מחזורי הכנסה גבוהים, צריך להשקיע הרבה מאוד כסף בפרסום ממומן.
כן.
והם לא מספרים להם שרווח בקושי נשאר מהדבר הזה, והם לא מספרים להם שאת הרווחים הרציניים וההכנסות הרציניות עושים עם מוצרים המשכיים, מה שנקרא. עושים מזה שאחר כך מוכרים פרויקטים יותר רחבים, תוכניות ליווי יותר רחבות וכאלה.
כן, שפחות מתבססים על, על הפרסום הממומן.
נכון. עוד דבר שעסקים מפספסים בעניין הזה, אנחנו לעולם, או נדירים המקרים, במיוחד בישראל הקטנה עם הקהל המצומצם שלנו, שממוצר אחד ולא משנה למי ואיפה, אפשר לייצר רווחים רציניים. מה זה רווחים רציניים? רווח רציני, דיברתי על זה בפרקים הקודמים. זה לא עכשיו, מכרתי את המוצר ב-300 שקלים והוא עלה לי, לא יודעת מה, 100 שקלים כשאני מחשבת את ההפקה שלו לחלק לכמות היחידות שמכרתי ועלויות פרסום וכל, נגיד שהוא עלה לי 100 שקלים ומכרתי ב-300 שקלים. אז על פניו עסקים יגידו, הרווחתי 200 שקלים. אז זה לא מה שמעניין אותנו, מה שמעניין אותנו, אם אנחנו רוצים שהמוצר הזה יחזיק רווח, שמחזיק אותנו, את הפרנסה שלנו, את הכלכלה שלנו, את העסק שלנו, את האפשרות להמשיך להתפתח, אנחנו מחשבים את הסך הכל שיכול להיכנס מהמוצר הזה על פני זמן. כשאנחנו מחשבים מה הפוטנציאל המחירה שלי, כמה יחידות אני מסוגלת למכור, כמה יהיה לי רווח ליחידה מכל מוצר, אני מגלה שאני מגיעה לאלפי שקלים, אני אגיד, עשרות אלפי שקלים בשנה. עסק זה לא מחזיק, כלכלת עסק זה לא מחזיק, כלכלת בית לא מחזיק. והפואנטה שלי היא שממוצר אחד מאוד מאוד קשה לייצר עסק ורווח. אם אני מסתכלת רווח נקודתי פר יחידה, אני רואה רווח. אם אני מסתכלת במכלול, לא, זה לא מספיק.
כן, גם אצלך, את אמרת שאת עובדת בתהליך הליווי, אבל יש לך גם קורסים דיגיטליים. לא מעט, יש איזה 4 או 5 קורסים. שמוכרים כל הזמן, זאת אומרת, ברקע.
נכון.
אבל לא על זה אפשר לבסס את העסק.
נכון. תכף אני אדבר, כאילו, איך כן, אבל לקורסים דיגיטליים יכולים להיות יותר כמה וכמה תפקידים. אבל אני רגע רוצה להסביר לאותם עסקים שיצאו בפורמט שתיארתי בהתחלה, למה זה לא עובד. זה לא עובד, א', כי זה תלוי בפרסום ממומן, והפרסום הזה רק הולך ועולה, וזה לא עובד כי מוצר אחד לא מספיק כדי להחזיק רווח של עסק, גם אם הוא עולה 1,000 שקלים וגם אם הוא עולה 3,000 שקלים, אוקיי?
אני חושב שיש עוד משהו שהוא, אני לא יודע אם התכוונת לדבר עליו, אבל יש משהו בפורמט של קורס דיגיטלי, שאם לפני, יודע כמה, 6 שנים הוא היה חדשני ומרגש, וזה היום יש כפטריות אחרי הגשם, זאת אומרת, אין את הנובלטי הזה, אין את מבחינת הלקוחות, אוקיי, זה עוד קורס, יש עוד מלא קורסים.
אין את הריגוש. אין את,
כן, בדיוק, זה עוד מוצר, זה עוד מוצר.
זה עוד מוצר.
כן.
והרבה מציעים, כמעט בכל תחום יש הרבה מוצרים. זה גם עניין. זה ככה מתעד הלקוחות. אני יוצאת מנקודת הנחה כזו, כל מוצר בעולם הזה, מאתגר למכור אותו.
כן.
מכל סיבה שלא תהיה. הלקוחות לא מבינים אותו, או שהם מבינים אותו אבל חושבים שהוא לא קשור אליהם, או שיש שפע של הצעות, הם לא יודעים מה לבחור, בין אם זה בתוך התחום שלי, בין אם זה מכל מיני תחומים. מאתגר למכור, לא משנה מה. אני עוד לא ראיתי עסק שהוציא איזשהו מוצר או שירות, והיה לו קל למכור אותו. אפילו פרויקטים בחינם של כל מיני פעילויות שעסקים עושים, אפילו וובינארים, מתנות דיגיטליות, קשה לנו לגרום לאנשים לזוז ולהצטרף ולקבל את המתנה ולהשתתף בפעילות שאנחנו עושים, גם אם מללא תשלום.
כן, okay? אנחנו כלקוחות, אנחנו ספקנים, אנחנו רבועים, אנחנו עמוסים.
אנחנו מרגישים, ואני אגיד ובצדק, שאנחנו לא צריכים כלום.
נכון, ואני אגיד עוד משהו, אני מקווה שאני אגיד את זה לא כדי לבאס, אבל ואני אומר את זה גם על עצמי, אף אחד לא מחכה לקורס שאני אכין. זאת אומרת, זה לא שכל העולם חיכה לקורס הזה.
נכון.
צריך לעבוד כדי שיקנו אותו. זאת אומרת, זה לא שחיכו והנה, וואו, בניתי אותו, או יצרתי אותו, וזהו. ועכשיו רק אנשים חיכו כדי שהמוצר הזה יהיה, ויקנו אותו שנקרא בהמונים.
ואני אגיד לך משהו יותר מזה. אתה אומר, צריך לעבוד כדי שיקנו אותו. לפעמים גם כשאני אעבוד מאוד קשה, לא יקנו אותו. לא כל דבר שעולה לי בראש, שמרגש אותי, שמרגיש לי כדבר הכי מדהים שיצרתי לעולם הזה, הקהל ישתף איתו פעולה. אוקיי? כן. יכול להיות שחלק קטן, יקנו אותו, 100 אנשים, 200 אנשים. זהו. אז גם, זה גם איזשהו משהו שקורה אצל עסקים. תראה, אני אומרת את זה עם צביטה בלב, אבל עסקים זה קהל שמאוד מאוד קל לספר לו סיפורים יפים, הירואים, על הדבר הזה שיביא לך הרבה כסף, הדבר הזה שסוף סוף בלי שהתאמצת הרבה, אתה תראה ממנו תוצאות מאוד מאוד יפות, והם יקנו את זה. וזה קורה המון עם קורסים דיגיטליים, שמוכרים לנו את האשליה הזו, שיש פה איזשהו אוצר בלום שרק לא גילית אותו. והולכים ועושים ויוצרים אותם, ואתה יודע, זה פשוט מדהים. קורס דיגיטלי הפך להיות חלום של כל כך הרבה עסקים. עכשיו, למה זה חלום? כי יש את האשליה הזו שיהיה לי קורס דיגיטלי, יקנו אותו בזמן שאני ישן בלי הפסקה, יכנסו סליקות למערכת, יהיה לי כסף בלי שעבדתי קשה, אני אוכל ללכת לנוח סוף סוף ויכנס כסף לעסק. בפועל זה לא ככה. זה לא קורה. מוכרים לנו לוקשים, אוקיי? כסף רציני, שוב, אני מדברת במיוחד בישראל הקטנה והמצומצמת, יכול להיות שאם יש לי קורס דיגיטלי שפונה לקהל של מאות מיליונים פוטנציאליים בעולם, כי הם דוברי אנגלית, אז יש שם באמת סיכוי לעשות סכומים יפים ורווחים ולהחזיק עסק. אבל פה בישראל, כמה אנשים כבר יש פה פוטנציאלים לקנות ממני?
כן.
וכמה כסף אני ארוויח פר יחידה, וכמה יישאר לי מזה, וכמה יחידות כאלה אני אמכור בשנה, ומה יהיה שנה הבאה ועוד שנתיים ועוד שלוש שנים?
כן, את יודעת, זה מצחיק, ההבדל בין קורסים באנגלית, בינלאומיים, לקורסים בעברית, אז יכול מישהו, וגם אני, יש לי כל מיני קורסים שרכשתי ביודמי, ואת רואה את כמות ההורדות שם, או את כמות המשתתפים. ויש קורסים של אלפי ועשרות אלפי משתתפים בקורס, כלומר שקנו אותו במשך השנים. ואתה אומר, וואי, כאילו, הנה, החבר'ה האלה יצרו קורס. וזהו, ומה שנקרא עושים מיליונים, כן? כי יש... זה לא ככה בארץ.
זה לא ככה בארץ, ואפילו ביודמי יצא לי להיות בקשר עם בעל עסק שבאמת... יצר כמה קורסים, מכר אותם מאוד מאוד יפה ביודמי, עשה יופי של כסף, ככה הצליח לדייק מאוד יפה, לעבוד עם הפלטפורמה, נותן גם המון תמיכה, הוא כל הזמן נותן תמיכה, כן. לקורסים האלה, זה לא שגר ושכח בכלל, ולא מזמן הוא פנה אליי, כי בשלב מסוים זה הפסיק לעבוד, הקורס כבר הפסיק לתת את התוצאות שהוא רצה, והוא גם כשהוא מנסה לפתח קורסים חדשים, זה פחות עובד, לפעמים זה, אני לא אגיד מזל, אבל לפעמים איכשהו... עשית משהו שיצא בול, מדויק, התגלגל, הצליח, פרץ, נהדר, לא תמיד אנחנו מצליחים לשחזר את זה. בסופו של דבר, כשאני מדברת לעסקים בישראל, הרוב המוחלט באים עם הקורס הדיגיטלי, נתקלים בדבר הזה שאני מתארת. משקיעים הרבה, יוצאים איתו לאוויר, עם המון המון חלומות, עם המון המון מחשבות, איך זה יראה, כמה כסף זה יכניס להם, בפועל מוצאים את עצמם בלופים האלה, של או שמעט אנשים קונים אותו, או שהם משקיעים הרבה פרסום ממומן, ולא נשאר להם מזה כלום, עד כדי הפסד.
כן.
עכשיו, אז מעבר למה שנקרא, בוא נלך על הגישה שאומרים להם שתעבוד, קח את הקורס הדיגיטלי הזה, תיצור לו מודעות מדויקות, תיצור תמונות שילוו את המודעות, תכתוב מסרים מדויקים, תפרסם את זה בפרסום ממומן עם דף נחיתה, והדבר הזה ייצר לך כסף הביתה. וכמו שאמרתי, עושים את זה ובהתחלה זה מצליח, ואז זה כבר פחות. עכשיו, למה בהתחלה זה מצליח ומתישהו זה מתחיל לדעוך? זה מצליח בהתחלה משתי סיבות. למה בהתחלה יש קהל שקונה? קודם כל, יש שם שני סוגים של אנשים שנוטים לקנות מהר. אחד זה הקהל הקרוב שכנראה כבר הכיר אותי, שכבר פגש את התוכן שלי, שסקרנתי אותו, והנה סוף סוף מיטל בא עם אותו קורס דיגיטלי, בום, אני קונה.
כן.
הייתה שם בשלות ראשונית, עכשיו הקמפיין הממומן שרץ הוא... מגיע גם לאנשים האלה. אני מסתכלת על הקמפיין, אני רואה מה שנקרא לידים, קניות, אבל יכול להיות שגם אם הייתי מפרסמת את הקורס שלי באורגני, או לרשימת התפוצה שלי, לערוצי תקשורת שקיימים לי, גם הייתי מוכרת יפה.
תוצאות יכולות להיות דומות.
כן. עכשיו גם, זה בסדר, פרסום הממומן עזר לי להגיע לתפוצה רחבה, אבל הסיבה שבהתחלה זה נמכר טוב, זה כי היה שם קהל בשל שככל הנראה חיכה לזה. עוד קהל שנוטה לקנות, יש את הקהל שאני קוראת לו, לא אני קוראת לו, אבל קוראים לו ככה בפסיכולוגיה של הצרכנים, המאמצים המוקדמים. יש פלח מסוים שלא צריך הרבה שכנוע. הוא רואה משהו, הוא משתף איתו פעולה, הוא מתמסר, הוא לא חופר מדי, היד שלו קלה על הארנק, ראה משהו שנראה לו מתאים, קונה. עכשיו, את שני הקהלים האלה אנחנו ממצים מאוד מהר. חודש ראשון, חודשיים ראשונים של הפרסום, נהננו, אנחנו בטוחים שגילינו את אמריקה. עשיתי דף, עשיתי קמפיין נהדר, שילמתי פרסום ממומן, נכנס לי כסף, אני מה זה מבסוטית. מגיע שלב מסוים שמיציתי את שני הקהלים האלה, ואז אני כבר, אני רואה ירידה, ושוב בא הקמפיינר ואומר, תשימי יותר כסף על הקמפיין, משנה לי קצת מודעות, משנה לי כל מיני דברים, וזה לא מתרומם.
אני חושב שיש עוד אישו. מעניין מה תחשבי על זה. כשאת יוצאת עם קמפיין חדש, אז יש את ההתרגשות שלך כבעלת העסק. ואז זה לא רק ממומן, זה גם באורגני את מקדמת אותו, וכאילו יש משהו בווייב של לדחוף את זה, אבל כשזה קורס, אני מקצין בכוונה שגר ושכח, כן? אז אחרי חודש, חודשיים כבר עברת לדברים הבאים.
נכון.
ואז הוא מעצמו, הוא לא יכול להמשיך את אותה, באותו וקטור.
באותה אינרציה.
בדיוק.
שדחפה אותו. לגמרי, לגמרי ככה, זה מזכיר לי בימים ששיווקתי מוצרים פיזיים, אז נגיד סתם לפני חג הבאת בונבוניירה, פררו רושר, אוקיי? והיינו פותחים במות מטורפות בחנויות עם בונבוניירה של פררו רושר על הבמות, וגם אנחנו נורא התלהבנו כי הבונבוניירה הייתה מגיעה פעם בשנה, שהנה סוף סוף בונבוניירה חדשה הגיעה, ויש חג ויש התלהבות ויש התרגשות, ומנהלי הסניפים ומנהלי הרשתות משתפים פעולה ופותחים את הכל ככה בחנות, ויש גם איזשהו מבצע שמעודד רכישה, וזה נמכר מאוד מאוד טוב, ככה בבום, בחודש הזה של לפני החג עם כל האנרציה, ואני יכולה לספר לך שלא מעט יחידות נשארות בחנות, ולאורך חודשים כבר אין את ההתלהבות מהם.
כן.
הן יכולות להישאר על המדף שבועות וחודשים, ואף אחד לא יקנה את זה, עד שזה אפילו יכול להיות כבר פג תוקף. כי ההתרגשות של ההתחלה עברה. אז גם זה. אבל אני באמת אומרת, בעיקר הסיבה העיקרית, אם אני לוקחת את זה לניתוח פסיכולוגי של הצרכנים, זה שתי הסיבות הראשונות שאמרתי, שזה מיצוי של הקהל שקונה מהר, ומיצוי של הקהל שמבשיל. כשאני מסתכלת על מנעד הלקוחות שקונים מעסק, הלקוחות הבאים שאני צריכה לשכנע אחרי הקהל הקרוב לי והמאמצים המוקדמים, זה כבר האנשים שצריכים יותר עומק כדי לקבל החלטת קנייה. מה זה יותר עומק? הם יותר צריכים להכיר אותי ולסמוך עליי שאם אני מייצרת או מביאה או מציעה להם איזושהי הצעה היא כנראה טובה, היא איכותית. אני יודעת להנחות את זה טוב. אני יודעת ללמד את זה בצורה פשוטה. בוא ניקח קורס אפייה. זה היה קורס אפייה ללא גלוטן שסיפרו לי עליו. אז אני רוצה לדעת שמי שמציע לי את הקורס קודם כל יודע ללמד את זה. ושהתוצרים טובים, ושזה באמת טעים, ושזה באמת פשוט להכנה, ושאני אצליח להבין מפורמט דיגיטלי את מה שאני רוצה להבין. זאת אומרת, יש שם המון המון אי-הבנות, חסמים, התנגדויות, מאוד טבעיות, טבעיים, לסיטואציה הזו של רכישה של מוצר, שעולות לי כשאני פוגשת הצעה, בין אם את המסר שהפנו אליי, או בין אם נכנסתי גם לדף הנחיתה וקראתי. עכשיו, יש ככה שתי מסות גדולות של לקוחות, אמרתי יש את המאמצים המוקדמים, אחריהם יש קהל מאוד מאוד רחב שכן צריך את השכנוע, את ההבנה, את החיבור ככה ברמה מעמיקה יותר, ושם יש מסה שיכולה לקנות, ויש את המאמצים, לא המאמצים המוכרים, אבל יש, אני אעשה רגע סדר, אני מרגישה שבלבלתי, מאמצים מוקדמים, פלח יחסית קטן.
כן.
אחריו יש את הרוב המוקדם. הרוב המוקדם זה אלה שצריכים שכנוע, אבל לא סוף העולם. שנה שהם יעקבו אחריי, שנה, שנתיים הם יתמסרו. אחר כך יש את הרוב המאוחר, אוקיי? שזה בעצם כמות די דומה לקהל של הרוב המוקדם, שצריכים שכנוע עוד יותר עמוק. אני מודה, אני מהרוב המאוחר, אני לוקח לי המון זמן להשתכנע במשהו. אתה ברוב המוקדם ואפילו מאמצים מוקדמים באופי שלך. יש דברים שאתה מאמצים, מספיק שאתה תראה איזשהו פיצ'ר חדש של מצלמה, רחפן חדש, אתה אין לך הרבה חסמים, אתה מתמסר, אתה קונה, אתה סומך.
כן.
אז אני ברוב המאוחר, אני מאלה שצריכים לראות אותו ולראות אותו אצל אחרים ולראות שאלה קנו אותו וסיפרו לי שהוא טוב בשביל שאני אקנה. ויש את המאמצים המאוחרים שזה אנשים שהכי קשה לשכנע אותם, אנחנו בדרך כלל נשחרר. אז כדי להביא את הרוב המוקדם והרוב המאוחר לקנות המוצר שלי, שאז מתחילה היציבות, שאז המוצר הזה ממשיך להימחר, פה צריך כבר הרבה מעבר למודעות פרסום וקמפיין פרסומי, וזה לא יעבוד, זה ראש בקיר. ללכת ולהמשיך לתקן מודעות, לדייק דף נחיתה ולשפוך עוד כסף פרסום ממומן, לא יפתור את זה. זה לא מה שאנשים צריכים. הם צריכים משהו אחר שאני תכף אסביר אותו. וחשוב שעסקים יבינו, ואני קוראת לזה, לחפש מתחת לפנס. כי במקום לחשוב יותר רחב ולהבין למה המוצר שלי לא נמכר טוב, או לחילופין, למה אני לא מצליחה להתפרנס מזה מספיק ולהישאר עם רווחים יפים, התשובה ב-99% מהמצבים לא תהיה מתחת לפנס, כן. שזה במסרים ובדף ובקמפיין ובקמפיינר. ומפה אני אסביר איך כן. איך כן, כאן מגיע אותו שיווק שאני קוראת לו שיווק מעטפת.
כן.
עכשיו תקשיב, פה אני חובשת את כובע התרחני, שאומרת את הדברים שאף אחד לא רוצה לשמוע, על אף תחום בעולם. אנחנו נוטים לחפש, ולנצח אנחנו ממשיכים לחפש את הפתרונות המהירים שלא דורשים מאמץ, שלא דורשים השקעה, שלא דורשים עבודה שגרתית קבועה.
סיזיפית.
כן, עכשיו אתה יודע, בכל תחום אנחנו מחפשים את זה. לרדת במשקל, בום, שמישהו יגיד לי שיש דרך שלא מתאמצים, שאני לא רעבה, שאני לא צריכה להתמודד עם חשקים, כלום, זה בא לי בקלות, בואו תביאו לי את זה. אוקיי? אותו דבר בעסקים, אותו דבר לא יודעת מה, התמודדות עם משברים, אנחנו רוצים פתרונות כאן ועכשיו. עכשיו זה טבעי. אבל הדברים הטובים, הרציניים, היציבים, שמחזיקים לאורך זמן, נבנים לאורך עשייה עקבית ממושכת.
כן.
וגם פה. אז לאותו עסק, עם קורס דיגיטלי, נתתי את הדוגמה של קורס אפייה ללא גלוטן, שתשמע, זה תחום שיש לו המון המון ביקוש. היום יש כל כך הרבה אנשים שמאובחנים עם צליאק, זה כבר לא, אתה יודע, כשאני הייתי לפני 20 שנה עבדתי באיזושהי חברה ולבת של הבוס היה צליאק וזה היה כל כך נדיר. היום, אני לא יודעת, כאילו כולנו מכירים, כן. סביבנו אנשים שיש להם, לילדים שלהם, למכרים שלהם צליאק, באמת אני חושבת בכל המעגלים, כל חבר שני שלי, חברה שנייה שלי, יש צליאק או רגישות לגלוטן, אוקיי? לפעמים זה לא צליאק, זה רגישות לגלוטן. ולכן יש פה המון המון ביקוש. ויש קהל טוב, וגם זה קהל שכן רוצה. רוצה אמא לילד שיש לו צליאק או רגישות לגלוטן, היא לא רוצה שהוא ירגיש שונה, היא רוצה שהוא יאכל עוגות טעימות, כן. ושהוא יאכל פיצה טעימה, ושהוא יאכל קינוחים טעימים. יש לזה ביקוש, יש לזה צורך, יש פה המון מניעים רגשיים, ולדבר הזה יש פוטנציאל עצום. הפוטנציאל הזה יתממש, אם אני אתחיל לעבוד מול הקהל בשיווק יותר מעמיק שבונה בו את הביטחון ובונה בינינו חיבור. ולמה אני צריכה את זה? אני צריכה את זה בגלל אותו דבר שאמרת בהתחלה. יש הצפה. אנחנו כלקוחות גם מקבלים אין סוף הצעות לרכישות של כל דבר בעולם, ואנחנו גם מקבלים אין סוף הצעות בתוך תת התחום הזה. אם אני מדברת על אפייה ללא גלוטן, כל כך הרבה הצעות, מציעים לבשל לי, מציעים לאפות לי, מציעים לי את הקמח שיעשה קסמים, מציעים לי קורסים וסדנאות, מציעים לי בואי לקנות את זה מוכן, יש המון 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 הצעות, ואותה לקוחה או לקוח שהקורס שלי מכוון אליהם, אני צריכה להבין שהם מוצפים, 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 מוצפים. איך בכל זאת תתרחש קנייה? לא מזה שאני אגיד להם אני הכי טוב, אני הכי מוצלח, אני הכי מהיר, אני הכי יעיל, זה לא ילך, זה ללכת ראש בקיר, זה להמשיך לומר לבן אדם את אותו דבר שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם ושוב פעם. אם במקום זאת אני אומרת לו, בוא, אנחנו עכשיו נבנה בינינו איזושהי מערכת יחסי אמון, שאתה תסמוך עליי שכל מה שיוצא ממני זה בול מה שאתה צריך. פה נכנס השיווק השגרתי, לעבוד בכל מיני ערוצי תקשורת. הדבר הראשון, מתנה דיגיטלית טובה, אני חוזרת על זה כמעט בכל פרק כמו מנטרה, אבל זה פשוט עושה את העבודה. מתנה דיגיטלית טובה, קודם כל שמאפשרת לו להתנסות בכינוח אחד, שניים, איזושהי עוגה, להמחיש לו את הטכניקה, את הסגנון, את הז'רגון, את הדיבור שלי, את ההתנהלות שלי, לאפשר לו לחוות איזושהי תוצאה בסיסית, ליצור בינינו אמון בסיסי ראשוני. הוא ייכנס לרשימת התפוצה שלי אחרי שהוא חווה אותי בקטן, או בצורה ככה רצינית, שנוסחת בו איזשהו ביטחון ראשוני. אני ממשיכה לתקשר תוך כדי תנועה, מסרים, הדגמות, טיפים, עצות, זה יכול להיות ברשימת תפוצה, זה יכול להיות בערוצי התקשורת השונים, לא צריך להיכנס להצפה אינסופית של לעבוד בפייסבוק ובאינסטגרם ובריז ובסטורי לא, אפשר לבחור את הערוץ שניים שאנחנו עובדים בו בצורה מתונה ועקבית כדי כן ליצור את אותה תקשורת. יש כאלה שיעבדו בוואטסאפ, בפודקאסט, בסרטונים, באמת אנחנו, יש המון המון אופציות ואני ממליצה לבחור, לא לעשות הכל, אבל כן לקחת על עצמי ליצור מערכת של חיבור ואמון מול הקהל כדי להבשיל את הרוב המוקדם והרוב המאוחר לקנות ממני, ואז כשאני אציע את הקורס הזה כבר זה נופל על קרקע בשלה.
כן.
והעסקים האלה שמוכרים טוב, ולאו דווקא קורסים דיגיטליים, כל דבר, עסקים שמוכרים טוב זה עסקים שיש להם את הקרקע הזה שכל הזמן מצטרף קהל חדש שנחשף לעסק, ואז נוצר גם שיווק מפי אלה עוד אנשים מתחזק, והדבר הזה מתגלגל מאוד יפה. אז זה דבר אחד, זה אותו שיווק מעטפת שיוצר את הקרקע, ועסק שיוצא לדרך ורוצה לייצר הכנסות חייב את זה. אין. שוב, אם אתם, יכול להיות שיש אנשים שמקשיבים לי עכשיו, ומה שאני אומרת לא נוח לשמוע, כי מי רוצה עכשיו את כל המעטפת הזו?
רק זה, מה, דיברנו על קורס דיגיטלי שאני לא צריך לעבוד קשה,
בדיוק.
מה את אומרת לי פתאום לעבוד קשה?
נכון. אני לא אומרת לעבוד קשה, אני אומרת לעבוד בעקביות.
כן.
אני יודעת שעקביות זה קשה לכולנו, למי לא קשה עקביות? כמה דיברנו על זה פה?
כן.
כמה קשה כל בוקר לצאת, לקום ולצאת לצעידה שלי? מה? זה הדבר הכי קשה, לדעת שאני עושה את זה כל יום עד שארית חיי, ואתה יודע, בחלק גדול מהזמן, זה לא מה שבא לי, בא לי לשבת על הספה, בא לי לנוח, לא, אוקיי? לא בא לי לכתוב לאורך כל החיים שלי מסרים ברשתות החברתיות, לא בא לי ליצור עוד מוצרים, לא בא לי לפתח מתנה דיגיטלית, לא מתחשק לי כל יום לחתוך סלט, למרות שזה נורא בריא, ולא, לא. אנחנו לא אוהבים, אנחנו לא אוהבים שגרה. אבל מה אני אגיד לך, זה עובד, זה עובד, זה עושה עבודה טובה. והדבר השני ומאוד מאוד חשוב, ואמרתי את זה בהתחלה ואני מחזקת את זה פה, אנחנו לא עושים עסק ממוצר אחד, לא יעזור, זה לא יהיה. עסק צריך שיהיה לו כמה מוצרים ושירותים. למה? כי פורמט אחד לא עבד, פורמט אחר כן יעבוד. מוצר אחד לא עבד, מוצר אחר כן יצליח. אריזה שונה, הצגה אחרת. מה שנקרא מדרג מוצרים, יכול להיות שאם יהיה לי, אם אני עכשיו באה ללקוחות והמוצר הראשון שהם פוגשים אצלי הוא קורס שעולה 1,000 שקלים, יכול להיות שזה גדול עליהם לקבל החלטת קנייה של 1,000 שקלים על מוצר מישהו שהם לא מכירים, מוצר שהם לא מכירים, פורמט שהם לא מכירים, יש להם כל כך הרבה תחושה של חוסר ודאות מול מה שהם פוגשו, חוסר הוודאות הזה לא ייפטר בעוד ועוד מודעות מאותו דבר, הוא לא ייפטר מזה שאני אעריך את דף הנחיתה, הוא לא ייפטר מזה שאני אוסיף תמונות, לא. הוא ייפטר מאותו מערך מסרים ומערך תקשורת עקבי, ועדיין, בהמשך למה שאמרנו בהתחלה, אם, יכול להיות שאם אני אבוא לקהל הזה ואתחיל איתו ממוצר יותר קטן, שעולה 100 שקלים, מציע גם תועלת ושינוי ותמורה הולמת, אני לא מצפה שאנחנו, משהו שהערך שלו 1,000 שקלים, אני אציע אותו ב-100 שקלים, לא. אני אציע משהו יותר קטן, אני אאפשר ללקוחות את החשיפה הראשונה ואת הרכישה הראשונה ממני, במינימום סיכון, כי 100 שקלים נתפס סיכון פחות גבוה מאשר 1,000 שקלים. ואז תהיה פתיחות לרכוש ממני יותר. תהיה פתיחות להגיע אליי ליותר. עכשיו, דיברתי על מוצר קטן מקדים, זה יכול להיות גם מוצרי המשך מעמיקים. יכול להיות, ואתה יודע, אני רואה את זה כל הזמן, כי דיברת על המוצרים הדיגיטליים שלי, ותכף אני אגיד עליהם כמה מילים. יכול להיות שיש אנשים שלא יסכימו לשלם 300 שקלים על מוצר דיגיטלי, שמה שנקרא מגיש להם את כל הידע בצורה מערכתית מקיפה וטובה, ויעדיפו להגיע ולשלם לי 5,000 שקלים לתוכנית ליווי שמלמדת אותי ומלווה אותי ומדגימה לי ומחזיקה לי את היד ונותנת לי משימות ובודקת אותם ותומכת בי, וממש ממש מישהו מחזיק לי את היד, גם אם זה מרחוק במסגרת תוכנית ליווי מובנית.
כן, כי לא לכל אחד מתאים הפורמט, כל אחד מתאים לו הפורמט שלו.
נכון. עכשיו, אם אני אלך רגע לסל המוצרים שלי כדי לתת פה דוגמה, לי יש, אם אני לא טועה, 5 קורסים דיגיטליים, יש לי קורס ליצירת פודקאסט, יוצרים קורס אונליין, יש לי את המטרה 50,000, שזה הדרכה לרווח, יש לי את סיפור הצלחה, שזה תודעה עסקית, וקורס המחירות שלי. ואתה יודע מה? ויש לי תוכניות, הקורסים האלה עולים בין 200 שקלים ל-800 שקלים, תלוי איזה קורס. ולומדים אותם לבד. תוכניות הליווי שלי, התוכנית הכי זולה שלי, עולה 14,000 שקלים, ועד כמעט 20,000 שקלים. יש לי הרבה יותר רכישות, יחידות רכישה, מתוכניות הליווי מאשר מהמוצרים הקטנים שלי. יחידות רכישה, לא אומרת כמה כסף, ברור שמתוכניות הליווי נכנס לי יותר כסף, כי המחיר יותר גבוה. אבל זה פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש. אנשים אומרים, לא רוצה, לא רוצה לקנות ממך ב-300 שקלים את המוצר הזה שאתה צריך לשבת, להתמודד לבד, כן אבין, לא אבין, כן אצליח, לא אצליח, ישר עם התסכול שלי. אני סומכת עליך, מיטל, אני יודעת שאת מורה מדהימה. לא רוצה את זה. רוצה, אותך מחזיקה לי את היד, עושה איתי את התהליך הזה. ולכן את התוכניות, את תוכניות הליווי, אני באמת רואה גם שהמחירות יותר טובות. עכשיו, כל פעם שאני עובדת עם עסקים ואני אומרת להם את זה, הם מופתעים מחדש כמה שזה נכון. הקהל רוצה עומק, הקהל רוצה ליווי, הקהל מוכן לשלם בצורה יפה וטובה ולקבל תמורה מלאה. לא, הקורסים דיגיטליים ברוב המקרים נתפסים לקהל כפשרה. פשרה, אפילו אם זה עולה רק 300 שקלים. ולכן הרכישות מהם פחות טובות. כן. אז אתה יודע, בפעם הבאה, שעסקים רואים את אותו פרסום של אותו בעל עסק שמספר להם שהוא מכר 3,000 יחידות מהקורס שלו או 5,000 יחידות מהקורס שלו, תשאלו אותו כמה כסף השקעת בשביל למכור, האם אתה מרוויח מזה, ואם לא מזה אז ממה אתה כן מרוויח, מה שנקרא שיספרו לכם את כל הסיפור, לא חלק ממנו, כי סיפרו לכם חלק, יישמתם חלק ואתם לא מבינים מה לא בסדר אצלכם, אתם בסדר גמור. התמונה הגדולה ולהרוויח מעסק דורש הרבה יותר מקמפיינר דף נחיתה, מסרים ופרסום ממומן. ואני מאוד מקווה שהצלחתי ככה להבהיר את הנקודה הזו ולהבהיר, ואתה יודע, אני אספר לך משהו שממש חשבתי עליו השבוע. אני נמצאת, אתה יודע, אני נמצאת בקבוצת ליווי של תזונה ואימונים, כדי כל הזמן לשמור על, כן. על עצמי פעילה ואוכלת בריא, כי בסוף גם לי זה מאתגר כמו לכולם. וכל פעם הקואוצ'רית שלי מדברת על, על כל מיני התמודדויות, על זה שמדברים על הערכים ומה אנחנו רוצים ומי אני רוצה להיות וכל הדברים האלה, אבל בסוף, ב-90% מהזמן ההתמודדויות הן קטנות. אני צריכה לצאת לאימון ואין לי כוח לקום מהספה, אוקיי? אני אצל אמא שלי ביום שישי, למרות שאמרתי לעצמי שאני לא מתכוונת לאכול שום קינוח היום, אני כבר מלאה מהאוכל, ועדיין היא מוציאה את העוגה ואני קשה לי לעמוד בפניה, ואני מתחילה עם כפית קטנה ואיכשהו הגעתי לפרוסה ראשונה ושנייה ו... ועוד ביס קטן מהאבטיח, ומי אני ואיפה מה שהבטחתי לעצמי. ואתה יודע, תוך כדי מפגשים, אז היא כל הזמן מדברת על ההתמודדויות האלה ומה לעשות, ולפעמים אנחנו צריכים להתאמץ, ואני צריכה להזכיר לעצמי, והיא קוראת לזה גם, יש לה את המונח להקטיש כוח כפול, היום אני צריכה להתאמץ יותר, קשה לי נורא לצאת, אבל אני אביא את הכוח הכפול שלי ואני אצא, ותמיד יש לי ככה בראש את התהייה, זה יכול להיות יותר קל, אני ראיתי בפרסומת של זה שהוא אמר שאני אמורה להיפתח יותר מהחשקים, יש איזו תוכנית ודרך שבה אין בכלל חשקים, או זה שמספר לי שכאילו, שאני יכולה לצאת ושאני לא צריכה מוטיבציה ואני לא צריכה להתאמץ בכלל, זה יבוא לי טבעי להגיד לא לכינוחים או לצאת לאימונים. ואני כבר כל כך הרבה שנים מתמודדת עם מה שנקרא לאכול בריא להתאמן, כי זה דבר שהוא חשוב לי וזה לא בא לי טבעי, ואני מסתכלת עליה ואני אומרת וואו, היא ואני אותו דבר. התסכול הזה שעולה בי, למה כל הזמן צריך להתאמץ, ולמה צריך כל הזמן לעשות, להתמודד, לא להתאמץ, להתמודד, והנה היא באה ואומרת לי את האמת בפנים, ובמקום להתמסר, ולעשות מה שהיא אומרת, כל הזמן עולים בי הקולות, אולי יש דרך יותר קלה, וזה מפריע לי להתקדם. אז ככל הנראה, בכל תחום בחיים, אין דרך קלה. זה לא שהדרך אמורה להיות קשה, מאומצת ומאתגרת כל הזמן, ממש לא. אבל ברוב המקרים, השגרה היא לא מנצנצת. אבל כשאנחנו עושים אותה, אנחנו רואים את התוצאות הכל כך טובות שמרגשות אותנו, ואנחנו יודעים שזה היה שווה. אז אני, למה אני אומרת את זה? כי אני חוזרת על זה לא מעט בפרקים. ללכת את הדרך, לעשות את השיווק המסודר, המערכתי, המעטפת, המקצועי, עם הפרטים שציינתי, ואז נראה תוצאות מצוינות, וזה לא קל, במיוחד כשיצאתי לדרך והייתי בטוחה שאני יוצרת פה איזה משהו שגר ושכח, אנשים קונים ואני לא עובדת קשה, אבל באמת אני אומרת, אין דרך אחרת.
כן, ואני אוסיף לזה גם, שמטרת הפרק זה לא שאל תעשו קורסים דיגיטליים, יש להם מקום ומקום טוב, פשוט להסתכל על זה כחלק מהעסק, ולא כאיזה משהו שגר ושכח, שזהו, שבגינו אני אוכל לטוס לבהאמאס ולנוח רגל על רגל.
כן. תראה, אני כן אגיד שזה אחד הדברים האחרונים שאני אגיד לעסקים לעשות. אני דווקא לא בעד קורסים דיגיטליים. אני הרבה פעמים שואלים אותי מיטל, אז למה יש לך? קודם כל, תוכניות הליווי שלי, אני לא קוראת קורס דיגיטלי, זה ממש לא קורס דיגיטלי. תוכניות הליווי שלי הן תוכניות מאוד מאוד מושקעות, שיש שיעור איתי, שאני ממש מלמדת, מנחה, מלווה, וזה משהו אחר. זה לא משהו שאף אחד לא יכול עכשיו להיכנס לאתר שלי ולקנות תוכנית ליווי, בלי קודם כל לוודא באיזה מועד היא נפתחת ושמיטל מלווה אותה. זה לא קורה. אם מישהו יקנה, אני אבטל לו את העסקה, כי אני צריכה להיות שם. ועדיין עשיתי כמה קורסים דיגיטליים, ואני יכולה לומר לך בכנות, אתה גם יודע את זה, כי אתה מכיר את המספרים. הקורסים האלה אני כל הזמן מנסה, אני בודקת. האם יש דרך בכל זאת שזה יעבוד? האם יש דרך שזה יימח... האם זה פשוט... לא מצאתי איתה. את הנושא הנכון? האם אני צריכה פשוט לדייק את הנושא והזה כן יצליח? הכותרת הנכונה? אולי אני אשווק את זה בצורה כזו? מתי אני אפצח את זה? אני אפצח את זה ש2,000 איש יקנו את הקורסים שלי. ופעם אחר פעם אני רואה כל פעם מחדש את המגבלות של הפורמט מכל הסיבות שתיארתי. אז כנראה שאני אמשיך לנסות כי זה האופי שלי, אבל אתה יודע מה? בעל העסק ויש לו ידע והוא מאוד מקצועי, יש דרכים הרבה יותר פשוטות להציג את החומרים שלנו לקהל, לעבוד איתו ולהרוויח ולנהל עסק מאוד 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 יעיל ורווחי, גם בלי קורסים כן. דיגיטליים. זה לא הדבר הראשון שאני ממליצה לעסקים לעשות. אני אגיד אפילו שזה אחד הדברים האחרונים שאני אמליץ להם לעסקים לעשות, וגם אז צריך לדעת איך לעשות את זה, ורוב המקרים, אני לא נכנס לזה בפרק הזה כי זה ארוך, וברוב המקרים צריך לדעת בכלל איך ליצור קורס דיגיטלי, כדי שאנשים ירצו לקנות אותו, יקנו אותו, יהיו מרוצים וימליצו לחברים ויבואו לעוד קורסים אצלי. רוב העסקים לא יודעים לעשות את זה נכון, הם פשוט באים עם הידע שלהם, שזה נהדר, אבל יש דברים אחרים שגורמים לקורס להצליח. אז אפילו פה אני קוראת תיגר ואומרת, לא יודעת, לא ההמלצה שלי לעסקים, יש דברים, אפילו פעילות דיגיטלית, תפתח זום, תעשה עם הקהל שלך פעילות בזמן אמת, שלא דורשת את כל ההפקה המקדימה, תצליח לך ותרוויח לך יותר מאשר קורס דיגיטלי שהלכת ופיתחת והשקעת ועשית.
כן.
זאת הכוונה. אני מאוד ממליצה לעבוד בדיגיטל, מאוד ממליצה לנצל את כל מה שהאונליין מביא אלינו והיעילות שהוא מכניס לעסק שלנו, קורס דיגיטלי זה לא הפורמט המומלץ בעיניי. אם זה מעניין, תכתבו לי, אני אשתף בפרק אחר יותר לעומק. מה אתה אומר?
נשמע טוב.
טוב, יופי. תודה רועי, תודה שחלקת איתי את הפרק הזה. אני מקווה שהוא עוזר ומועיל ומסמן לעסקים דרך להרוויח טוב, ועוזר לנו להסתכל על העסק שלנו כעסק ולא על כל יחידת מוצר בנפרד ש... היא הופכת אותה, ככה מצמצמת לנו את הפוטנציאל, כן להסתכל בצורה מערכתית רחבה, וזהו, לעשות את מה שצריך, לעשות עסקים גדולים, להרוויח טוב, לגדול, שיהיה לנו בהצלחה. אם יש שאלות על הפרק הזה, אפשר לשאול בקבוצת עסקים, עושים עסקים גדולים עם מיטל צ'סנר בפייסבוק, לדרג אותנו בספוטיפיי, להגיב, זה מאוד מאוד מרגש אותי, התגובות שלכם, אי אפשר להגיב חזרה, אתה יודע, אני תמיד מקבלת עדכון שיש תגובה, אבל אין לי דרך להגיב חזרה, אבל תדעו שכל תגובה כזו מרגשת אותי. תודה רבה, ושנמשיך לעשות עסקים גדולים. להתראות.
ביי ביי.